נשיר. היום בערב זה ראש חודש. ראש חודש, אב הוא ראש חודש מיוחד. למה? כי משל נכנס אב מעטים בשמחה. אבל מה עוד? ט"ו באב, אתם רצים, אני מדבר על ראש חודש אב. זה אחד התאריכים מעניין, אבל זה אחד התאריכים שמופיעים בתורה. אהרון הכהן, נכון, אהרון הכהן, זה תאריך שמופיע בתורה. מעניין, אנחנו אפילו, לגבי משה אתה לא יודע את התאריך, אתה יודע, כי עושים את החשבון, חודש ימים עד זין בכל החשבונות, אז אפשר, אבל לא כתוב כאן ממש, ראשון לחודש החמישי, אהרון זוכה לכך שהיוצד שלו בא לחזק לאורך כל הדורות את אהבת ישראל. נכון? אהרון אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריות, קבל התורה, ובחודש שצריך הרבה חיזוק. של אהבת ישראל, אז אהרון הכהן עולה למעלה כדי לסייע בעניין. אז אולי נשאיר איזה משהו לכבוד זה. בסדר? אהבת ישראל. למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדברה נא, אדברה נא. שלום בא למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדברה נא, אדברה נא. שלום בא למען בבית השם אלוקינו אבא, כשהטוב ובוב לך. למען בבית השם אלוקינו ובוב אבא, כשהטוב לך. איי, נה, 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 נה. Na 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 na. יופי, ברוך השם. אנחנו עכשיו נמשיך את המהר"ל עמוד כ"ז, עמודה שמאלית. דיברנו על כך, המהר"ל בעצם לקראת סוף הפרק הוא נכנס להגדרות מאוד ספציפיות לגבי כמה וכמה הנהגות וכמה וכמה עיצות מתוך ההנחה הזאת. השכל של התורה הוא שכל גבוה, הוא מעל השכל הרגיל, הרציונלי, היומיומי, הפשוט. וצריך להיזהר מאוד לא לטעות בדבר, כיוון שזה נראה דומה אחד לשני, אבל זה שני דברים שונים. יש לוגיקה אלוקית ויש לוגיקה רגילה. כאשר הדבר הזה, להבין אותו, אי אפשר על ידי מילים. צריך פשוט להתנסה, לעבור לסוג של תפיסה אחרת במציאות של הלמידה, של החוכמה, של השפע, של ראיית העולם. כדי להבין ולעשות את זה, אומר המהר"ל, מה שצריך זה לבנות אישיות. אישיות שמקשיבה, אישיות ענוותנית, אישיות שיודעת את העיקר ויודעת את התפל, אישיות שהיא... יודעת מצד אחד להתנהל בעולם, מה שעלנו פעם הקודמת לגבי הענקים לגרגרותיך, שהיא יודעת להתנהל בעולם, זאת אומרת, יש לה את הדינמיקה, יכולה להתנועע, היא לא נמצאת על הצוואר בצורה דבוקה, אבל מצד שני, היא לפעמים נכסית, לפעמים נגיע, לפעמים יש את העולם הפנימי ואת העולם החיצוני, ולא להרבה בין הפנים לבין החוץ. הדברים הללו זה עבודה גדולה מאוד. כן, הרבה פעמים אנחנו יודעים את זה, שנאמר, יש איזושהי דילמה. אנחנו עכשיו מתלבטים באיזה דילמה, איך ראוי לנהוג. לא יודע, מבחינה פוליטית, מבחינה אישית, מבחינה חברתית, איזשהו משהו, דילמה. האם טוב להיות משהו אלינו עכשיו? האם טוב ללכת לעיר מעורבת שם ולהיות בהרבה מורכבויות רוחניות? או שזה לא, צריך להיות לגור במקום שהוא טוטלי מבחינת ה... אז אם חושבים על זה בשכל רגיל, מיד חושבים על כל מיני עניינים, שיש להם עניינים תועלתיים, שיש להם תוצאה מעשית בעולם המעשה. כדאי לי, לא כדאי לי, אני אהיה במצב כלכלי יותר טוב או פחות טוב. האם זה משרת את המטרות שלי? האם אפילו הייתי אומר בחינה מסוימת, אפילו ברמה יותר גבוהה, האם זה משרת את מדינת ישראל, לא משרת את מדינת ישראל. אבל מי שמתרגל לחשוב בשכל של תורה, מה שנקרא, שכל של תורה זה גובה אחר לגמרי. אתה מסתכל על רצון השם. אתה שואל את עצמך מה תפקידי בעולם, ומזה בונים את הכל. מה תפקידי בעולם, מה תפקידו של עם ישראל בעולם. עכשיו, אם אני חושב על זה בסרט רציונלי רגיל, עדיין אני לא מצליח להבין איך אני אנוע מזה לפעילות. כי אני באופן רציונלי, יש לי מסקנות מאוד ברורות, שזה ממש לא, לא נגיד לצורך העניין, זה ממש לא כדאי מבחינה פשוטה לעזוב את המקום הנוח וללכת למקום שלא נוח. אז איך אני מתחבר לכך שמה שיפעיל אותי זה השכל העליון? זאת אומרת, זה שיבוא ויאמר, אני מוסר את נפשי. אני הולך לעולם שמבחינה רגילה, שכלית, זה לא... איך אני, למרות שנגיד, אני לא מצליח להסביר בבית למה אני לומד תורה מהבוקר עד הערב. לא מצליחים להבין אותי. אני בא ואומר, אני לומד תורה כי התורה היא נפלאה. אני לא מבין, איפה הפרנסה? קרה לכם פעם ששאלו אתכם את השאלה הזאת? מה? שאלו את זה?
שאלה שתמיד חוזרת אצלי, אתה לומד אותו ספר כל פעם?
כן.
חושב שאלה
את
ספר אחד,
זה
תנ"ך, זה.
כן, כל מיני חושבים, בכלל לא מבינים מה הם עושים כל היום, מתפללים כל היום, יש איזה מין, נכון, מין תפיסה כזאת, מה הם עושים כל הזמן, אני, בקיצור, זה נובע בגלל שהתפיסה היא תפיסה שמבינה ומכניסה את נושא התורה למקום של משהו ששייך לתועלת כלשהי בעולם הזה. כשלומדים תורה, כשנכנסים לישיבה, כשנכנסים ללימוד, כשנכנסים לעולם של רוחני ברגע, כשיש באמת איזה קשיים, כי באמת אני יודעים, יש מחליף הנחות יסוד בעצם, אני מחליף את זה, את זה. ואיך אני יכול להחליף הנחות יסוד? אז זה המהר"ל אומר, בשביל להחליף הנחות יסוד, כדי להגיע לעולם שנובע ממקורות אחרים, אבל בהזדהות, לא בכפיפות קומה, או בתחושה של כפוי ועומד ומוכרח, זה צריך לבנות אישיות אחרת. כדי לבנות אישיות אחרת, צריך להיפתח לדברי תורה, ולהיפתח למקור שהוא לא המקור ששואל תמיד, אני מבין את זה, אז זה שווה, אני לא מבין את זה, זה לא שווה, אלא לעלות לרמה ש... אני מקבל מהגודל ומפנים אותו אליי, ולא הפוך. לא אני במרכז העולם, אלא הקדוש ברוך הוא במרכז העולם, ורצונו יתברך. לכן יש המון דברים שכל מה שלמדנו עד עכשיו, ובאמת אולי, באמת ראו, קודם כל אני מסתם ראוי לחזור על פרק רביעי, גם אם אני לא אספיק לכתוב לכם שאלות חזרה, כי זה נושא שלם. בחלק שאנחנו מדברים עכשיו זה כמה דברים, ראינו את, ביום שני את העניין של ה... יחס החברתי, האם להתערות לגמרי בחברה, או למצוא איזה, או להתנתק לגמרי מהחברה, זה לא נכון. וזה לא נכון להיות כמו אותו אתרוג בארבעת המינים, שמצד אחד לא קושרים אותו עם שאר המינים, נכון? האתרוג נגד הצדיק. ומצד שני, לא מרחיקים אותו בצורה כזאת, דגמה שאמרנו מהחלום, שהיוד נמצאת במקום אחר. זה מין משהו עדין כזה, שמצד אחד מעורב בדעת עם הבריאות, אבל ליבו הפנימי בעצם לא יורד מהגובה שהוא נמצא בו. דבר מאוד, זה דבר אחד. עכשיו אומר, המהר"ל דבר נוסף. ואמר רב אליעזר, מה ידכתיב את לוחות האבן, את, כן, בהתנה לחיים את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר ציוות אל אורתם. זה המשפט. אמר רבי אליעזר, מה ידכתיב לוחות האבן? אם משים תורתו כמו אבן שאינה נמחת, תורתו מתקיימת. ואם לאו, אין תורתו מתקיימת. כך אמר ברובין אומרת, צריך להיות כמו אבן. מסביר המהר"ל, בא לומר שאם אין תורתו כמו שראוי לשכל, אין קיום כלל לתורתו. וזה שדרש הכתוב את לוחות האבן. ואבל אלה מכתב לוחות אבנים. מהו לוחות האבן? אבל פירושו, לפי פשוטו, כי ראוי האבן להיות מקבל את כתב הלוחות. וזה כי האבן דבר חזק וקשה, הוא מתייחס לאבן. לאחר נכתב התורה לוחות האבן. זאת אומרת, מה הוא בא להגיד? בעצם מבחינת הפשט, מה היה צריך להיות כתוב בתורה? והתנה לכם את לוחות האבנים. לוחות האבנים זה תיאור מצב. זה לא תיאור איכות, זה תיאור מצב. אני נותן שני לוחות כלוחות הברית. אומר רב לזר, המטרה של התורה כאן לא הייתה לספר לי טכנית איך היו בנויים הלוחות כשניים שאותם לכתב עליהם לכתב אלוקים, אלא בא לדבר על איכות הקשר. הלוחות הללו הם לוחות שהם קבועות, הם תקועות, הם חזקות, הם מהווים נקודת מוצא יציבה ואיתנה לגמרי. במילים אחרות, למה נכתב המכתב על הלוחות? למה נכתב מכתב האלוקים, שזה סרט הדיברות, שזה סמל לכל התורה כולה? למה נכתבה הלוחות של אבן? כי מה? כי כדי שהם יתקיימו, מה צריך שיהיה? יהיה קשר יציב, קשר איתן, קשר שהוא תמידי, קשר לא שהוא ככה עובד בצורה של משהו רופף ורופס. זה צריך להיות דבר, אנחנו גם רואים את זה בעברית, נכון? אתה אמרת דברים שחקוקים באבן. נכון? יש ביטוי כזה בעברית. מה זה דבר כזה? דבר? אתה לא מדבר באוויר, אתה חוקק את זה באבן. פירוש הדבר, זה קשור אליך בצורה של, קראנו לזה קודם, אקסיומות, הנחות יסוד, זה דבר שממנו אני יוצא. לפיכך, אם אשים אדם תורתו כמו אבן, שאינה נמחת, שאי אפשר להזיז, אי אפשר לפרק אותה, היא קיימת, דהיינו שהוא חזק וקשה על התורה, דהיינו, עכשיו הוא רוצה להמחיש לנו, מה הכוונה, למה הוא מתכוון? אף כאשר מגיע אליו עסק או ביטול ויצרו מסיתו להניח התורה, והוא קשה כנגדו ואינו מבטל התורה, מגיע סוף הזמן, שבוע לפני סוף הזמן, וואי, יצא רק קם ואומר, וואלה, עוד שבוע אתה כבר נח, מה אתה מתאמץ? בוא תעשה איזה, תקבל, עבדת כל כך יפה השנה, בוא תוסיף עוד שבוע. והיהודי אומר, מה קרה לך? כל יום ויום שאפשר לחצוב עוד איזה משהו קבוע ואיתן, אני מחובר לגמרי, זה לא שייך, מה קרה? פעם מישהו הציע לי לא לאכול שבוע. מה, עוד שבוע אתה בא מוזמן לחתונה, אז בוא עכשיו אל תאכל שבוע. מה, אין דבר כזה, זה חלק מהחיים. כי דבר זה מתייחס אל השכל שהוא קשה. אבל אם אין לו עמידה שהוא מתייחס אל השכל, זאת אומרת, אם אדם לא מחובר בחיבור מהותי שאין לו הסרה, אין לו פירוק, אז מה קורה? אז אין קיום אל תורתו. וכל הדברים האלו שבארנו, כל מה שהוא אמר, כל מה שראינו, את העניין של היחס לעולם הזה, והיחס של האדם עני והעשיר, ואחרי זה כל מה ראינו את השימוש תלמיד אחרים, כל מה שראינו עד עכשיו אומר המהר"ל, באו רבותינו זיכרונם לברכה לומר, כי האדם אשר רוצה לקנות השכל האלוקי העליון, אתה רוצה להשתנות, אתה רוצה באמת להקשיב, אתה רוצה להבין מה רוצים פה, שזה לא יהיה סתם מילים שאתה בעולם אחד, והתורה היא בעולם אחר, והקשר שביניהם הוא לגמרי חיצוני. אם אתה רוצה להיות חלק מזה, צריך שתהיה התייחסות אל השכל. צריך לעבד את האישיות בכלים של השכל העליון. ובשביל זה צריך להגיע לשם, להגיע ליכולת להקשיב, להבין, להתחבר, להתעלות, לתפוס את העולם. בכלים הללו. בשביל הדבר הזה צריך שתהיה יציבות. היציבות היא שאני מתחבר לדבר, ללימוד הזה, בצורה מוחלטת. ודי לו שיגיע בזה אל השכל האלוהי. כן. מה זה? מתייחס, נכון? המילה המפתח הוא מתייחס, זה אופי הקשר, בסדר? זה אופי הקשר, ואני חושב שהמילת המפתח פה זה ההתייחסות, אתה אומר שזה ביטוי של התחברות מוחלטת, זה הכוונה של התייחסות כאן. כנראה שזה באמת מילת המפתח, והיא בעצם אומרת, ההתייחסות היא התייחסות מוחלטת. כן, אנחנו יודעים את זה היטב, נכון? אתם יכולים לתת לי דוגמה בחיים למשהו שהוא ממש, אנחנו מרגישים חלק ממנו כהתייחסות חד ברורה וחד, אין לו קושיות על זה, אנחנו חוברים לזה לגמרי. מה? קודם כל, עצם החיים שלנו. נכון, עצם החיים שלנו זה חיבור מוחלט. זה הדבר הזה שאין לו השאלה של גמות. מה? הצדדים הקיומיים שלנו, שהם לא מהווים משהו שאני בוחר אותו, הוא פשוט נמצא בתוכי. נכון, יש דברים עוד שאנחנו קצת, אנחנו עולים פה ממדרגה למדרגה, מה? מבחינת...
באידיאל או בנמצא?
אפילו בנמצא. יש לנו דברים שאנחנו, כל כך זה מחובר אלינו, שלא שייך בכלל לדבר אחרת.
התורה?
אתה מדבר על אחרי, אני רוצה שנעלה למשהו שהוא גם כן ערכי. התורה זה באמת, זה המשימה, זה המשימה, אני מדבר על משהו שקיים. בואו נאמר כך, יש לנו תחומים שהם תחומים שמעבר לנקודת הבחירה שלנו. מה הכוונה? כל אדם יש לו בחירה, נכון? אבל יש בחירה שונה בין אדם. אם אתה לוקח, נגיד, אתה שואל, אני אקח בך דוגמה קיצונית לגמרי. הקניבלים, מה זה קניבלים? יש להם בחירה או אין להם בחירה?
יש להם סיסטם.
איזה בחירה יש להם?
אין להם את הבחירה.
אין להם את הבחירה.
בוא נניח שאין להם
את הבחירה הזאת, בסדר? זה בכלל לא עולה להם על הדעת, הם מאז ילדותם הם גדלו. הם יכול להיות שיש להם בחירה, האם קודם לבשל את האדם ואחרי זה להרוג אותו, אתה קודם להרוג אותו ואחרי זה לבשל אותו, בסדר? מה הכוונה? למה? שהוא יצעק פחות, בסדר? אז זה מה שנקרא נקודת הבחירה. זאת אומרת, לגדול, לאבדי, לגדול גדול בישראל, יש לו נקודת בחירה אם לישון, אחרי שהוא ישן שעתיים בלילה, אם לישון עוד 10 דקות. או לקום. דבר שאצלי בכלל לא מתחיל להיות אפילו בחירה, ודאי שבשאחרי שעתיים אני קשה, אני בכלל לא מעלה על דעתי לקום מהשינה. זה יהיה לקום בה נגיד אחרי 8 שעות, בסדר? ואותו כאן ניבל, הוא בכלל לא בעולם בכלל, זה נמצא בעולמות אחרים גם, ושם יש נקודת בחירה מאוד רחוקה, אם הוא... ואם כל אחד יש את הנקודת בחירה שלו, נכון? יש לו נקודת בחירה. כאן זה נקודת הדילמה. אם הוא יכריע נכון, הוא מקדם את עצמו. אם הוא יכריע לא נכון, הוא מוריד את עצמו. וכל אחד יש את הנקודה שלו. עכשיו יש, כמו שמסבירים האחרונים, לפי המכתם אליה, בכל מקומות, שבעצם זה, הדבר הזה דומה כמו מלחמה בין שני עמים. יש קו הגבול. המלחמה מתנהלת על קו הגבול, לפחות עד שהמציאו את הכיפות ברזל למיניהם וזה. אלא היו עובדים על הגבול, נכון? מה קורה? ברגע שצד אחד מנצח, מזיז את הגבול לפה. מה הכוונה? הכוונה היא שכאן כבר אין בכלל בחירה. כאן זה כבר טוטלי, כאן זה כבר בסדר. אני בכלל לא מתמודד כאן, כאן אני כבר 100%, או להפך. כאן, אם אני נסוג, זאת אומרת, אני לקחתי דבר שקודם לא היה בכלל נקודה שהתלבטתי בו, ופתאום אני מתחיל להתלבט בו. נקודת הבחירה היא תמיד אותו מקום. יש דברים שכבר אני לא מתלבט בהם בכלל. זאת אומרת, נאמר כזה דבר, אין לי בעצם בחירה בנושא אם לרצוח מישהו או לא לרצוח מישהו. מה? זה בעצם להביא את הכבישה ואחרי זה להגיע לישרות, נכון. יש את נקודת הישרות שאין לי דילמה אם לרצוח מישהו או לא, נכון? אף אחד פה מן היושבים את הדילמה הזאת, למה? מה פשוט, אין לנו בחירה? לא, זה כבר נמצא עמוק בתוך העולם שלנו, זה כבר חלק מהחיים שלנו. בסדר? אבל לעומת זאת, נגיד לדבר לשון הרע למישהו, אולי יש כאן מישהו שעדיין יש לו דילמה של בחירה. נכון? אם כן דבר או לא דבר, גם סוג של שפיכות דמים, נכון? זה גם כן משהו, אבל זה כן יש בחירה. הווה אומר שאם אנחנו מדברים על תורה, התורה היא בכל זמן שדברים מסוימים הופכים להיות חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, חלק מההוויה שלנו, זה אומר שזה יתלבש לנו כחקוק באבן. וכל דבר שהוא עדיין לא, הוא באמצע. והמטרה היא לחקוק את התורה על האבן כל הזמן. והלוחות מעשה אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקריא חרות אלא חירות. מה הכוונה? נכון? תמיד שואלים את השאלה הזאת, מה לחקוק באבן זה חירות? זה הכי לא חירות שיכול להיות, כי מילא אם אני כותב בעיפרון על נייר, אז יש לי חירות אדירה, מה לעשות? לקחת מחק ולמחוק את זה. אבל אם אני חותך בתוך האבן, אז גמרנו, האבן הזאת היא כל כולה, זה מה שיש בפנים, את האות הזאת. אז מה פה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? שכתוב חירות, החירות זה חירות, חירות זה חירות. מה הכוונה? הכוונה היא שאין לך בן חורין, הכוונה היא שהוא יוצר... הלימוד תורה או ההיכנסות יותר ויותר ללימוד תורה גורמת לזה שזה הופך להיות חלק ממני. וזה החירות הכי גדולה. אנחנו לא מרגישים משועבדים כשאנחנו עושים את הדבר הטבעי לנו. אנחנו מרגישים משועבדים כשעושים משהו שהוא לא טבעי לנו. אם החתול שהוא מיילל והכלב שהוא נובח, הם לא משועבדים לקולות האלה. זה הקולות שלהם, ההפך. אם החתול ינסה לנבוח, מה יקרה? יהיה צרות. נכון? זאת אומרת, זה לא מתאים לו, אז מה, אבל עכשיו הכלב כל הזמן נובח, הוא משועבד, לא, הוא לא משועבד בכלל, הוא פשוט פועל בטבע שלו, נכון? אז הלוחות מעשה אלוהים הוא חרות על הלוחות, הכוונה היא דווקא להפך. אם הייתי כותב בעיפרון על גבי הנייר, זה שני דברים נפרדים. שניהם קיימים, זה וזה עומדים אחד ליד אחד השני. לעומת שאני חוצב בפנים, האבן הופכת להיות כזאת. הלב אבן שלי הופך להיות אחר. זאת אומרת, עיבדתי את המציאות לכיוון אחר. וזה החירות הכי גדולה. תן לי מה שאני, תן לי להוציא את עצמי אל הפועל. כי מה עושה יצר הרע? כל הזמן הוא מנסה לתת לנו משיכה לתדמיות שלנו, לאינטרסים שלנו, לכוחות שאוהבים אותנו החוצה, ואז אנחנו מתנקרים לעצמיותינו, נכון? וההפך, חזרה למי שאנחנו, זה מה שאנחנו. מי שאנחנו ומה שאנחנו זה הנשמה שלנו. הנשמה שלנו היא זאת שצריכה לבוא לידי ביטוי, אבל היא נסתרת, היא לא יודעת, בשביל זה יש את התורה. התורה בעצם יוצרת מצב שהנשמה יכולה לבוא לידי ביטוי, כי היא מבטאת את הערכים, את האידיאלים ואת האמונות שיוצאים בעולם הנשמה. ולכן, להפך, אם זה הולכות אבן, זה הדבר הטוב ביותר, כי זה אומר שזה חקוק בדבר הקיים, המציאותי, הישותי שלנו, שלי, של העולם, של עם ישראל. מובן? צדיקים, כן.
באופן כללי יש המון המון מדרגות, זאת אומרת יש מה שנקרא קניית הרגישות,
זאת אומרת, אני, המעשה הוא מעשה אובייקטיבי. דיברתי לשון הרע. מה חומרתו? מה, עד כמה הוא מזיז אותי לתיקון, זה תלוי עד כמה אני רואה, אני רגיש לראות את העוול שהדבר הזה עושה. הרבה יותר קל לראות את העוול שעושה מעשה בידיים כמו רציחה. והרבה יותר קשה להסתכל על הדברים בצורה יותר עדינה. זה כמו שאתה צריך לכוונן את המערכת יותר, יותר שתהיה עוד יותר ויותר רגישה. אז ככל שהיא יותר גסה, אז גם יותר קל לקנות אותה, כי זה דבר גדול, עוצמתי, כולם מבינים, גם בלי יותר מדי התעמקות שיש כאן צורך לתקן, ממילא הוא הראשון בשורה שהוא מתחיל לשנות אותי. לעומת זאת, אם יש משהו שצריך עדינות, מה בדיוק, דיברתי עליו, מילן, מה עשיתי? הוא בכלל לא יודע מזה, דיברתי עליו עם מישהו אחר, ולא אף אחד לא יספר עליו מישהו אחר שדיברו עליו, מה זה משנה, וכן הלאה, כל מיני דברים, זאת אומרת שצריך הרבה יותר מדרגה של התבוננות. נכון? חלק מתוך עבודת התורה, שהתורה נותנת לנו, זה להתבונן על המידות שלנו, ליישר אותם. מה הכוונה? לשמוע דברים שלפני זה לא שמעתי בכלל.
אז זה רק אומר שבעצם יש מצוות שיותר קל לתפוס, וגם את הציר חומרי וגשמי, ויש מצוות
ש... כן, כן. אני חושב שבכל מצווה ומצווה יש רמות שונות. זה לא שיש מצוות, יש מצוות שבעצם בולטות יותר ופולטות בכולם. יש מדרגה שהיא דרגה מאוד מעשית, שכל אחד יכול לתפוס, ועד דרגה שהיא דרגה מאוד מאוד גבוהה. המצווה עצמה היא לא יודע אם שקול את זה לזה, אבל מה שכתוב שלפום צער האגרה, לפי הצער, ככה שכר, זה כמה אתה צריך להשקיע בשביל להשתנות. יש דברים מסוימים שבגלל שהם כל כך בולטים, אז צריך להשקיע פחות אנרגיה כדי לעצור אותם, מאשר דברים שהם על פניו נראים משהו שהם לא מזיקים ולא עושים כלום, צריך מאוד מאוד רגישות, ולכן צריך הרבה יותר עמל, הרבה יותר יגיעה.
זה גם מובן מאליו שהיום הרצח הוא כל כך נורא. זה תמיד היה דבר
נורא,
אבל באומות העולם,
עד
לפני 100 שנה,
50
שנה, זה לא היה דבר כל כך...
אין
לכם,
זאת אומרת, נכון.
בימים מסוימים זה היה אפילו
מצווה
לעשות את זה.
זאת אומרת, הקו, הנקודת הבחירה, היא באמת, כל זמן שהיא אנושית לגמרי, היא מאוד מאוד גמישה. היא יכולה לזוז, זאת אומרת, דבר שאולי לפני זמן לא חשבנו שהעולם יכול להגיע, העולם יכול להגיע.
עם שאול ודוד, שקראנו בתקופה הזאת, שלקרות ראש של מלך.
כן, זה הצד השני, אתה מדבר, שזה עידון. הרעיון מובן, אז בואו נראה עוד קטע אחד, כי השכל הוא נבדל מן האדם. ובפני כך, האדם צריך אליו יגיעה ועמל לקנות השכל האלוהי, בדיוק מה שדיברנו עכשיו, נכון? צריך עבודה, עבודה מדויקת. כמו שאמרו בחגיגה, לא יערכנו זהב וזכוכית, אלו דברי תורה שקשים לקנותם כזהב. תן, צריך הרבה הרבה לחפור בהרבה מנהרות עמוקות, עד שמוצאים ואחרי זה לזכך ולהוציא מהעפרות האלה את הזהב. זה עבודה, עבודה, אבל בסוף הנקודה הגעתי למשהו מזוקק, משהו מזוקח. משהו מאיר, משהו נוצץ, משהו יקר, משהו גדול, שזה הזהב. ונוכל לשברם ככלי זכוכית. הכוונה היא שאפשר להידרדר וליפול, אם אתה לא מחובר לזה, והעולם של התורה הוא לא חלק ממך, אז מאבדים את זה כמו כלי זכוכית. וזה מפני ריחוק התורה, שהוא השכל העליון מן האדם, לכך קשה על האדם לקנותם, שמתחבר התורה עם הגוף הגשמי, וקשים לקנותם ככלי סף וכלי זהב. והפך זה, מטעם זה קלים לאבדם, מפני ריחוק שלהם מן האדם. זאת אומרת, צריך להיות בקבלת החלטה שכאן הדברים יציבים וחלק ממני, ואז אפשר ליצור שינוי. אחר צריך האדם אל הכנות הרבה לקנות השכל. עד כי אמרו גם כן כי צריך האדם לקנות התורה בדיבור שיוצא מפיו ולא במחשבה לבד. שהשכל העליון הוא רחוק מן האדם, ואם אין אדם מוציא התורה מן הפה, לא הייתה התורה אצל האדם כלל, לפי ריחוק התורה מן האדם. כאן המהר"ל נכנס לדבר שהוא ידבר עליו, בעצם כמעט הייתי אומר עד סוף הפרק, וזה הוא ייכנס אליו בפרק בדיון האחרון. זאת אומרת, לסיכום החלק הקודם, מה שאומר המהר"ל זה שחייבים ממש להיות מחוברים, כמו דבר שנחקק באבן, ועל ידי זה, זה נשאר. לעומת זאת, אם אני בערך כזה, אז אני לא נשאר, וזה איזשהו מקום מדלדל ומדרדר ומתפרק לכל מיני מקומות. וזה העבודה שלנו. נכון? גם אם אנחנו יוצאים לבין הזמנים, אז נפגשים בכל מיני דברים שלא נפגשים בהם בדרך כלל כשנמצאים כל היום בתוך בית המדרש, נכון? ואז בא לידי מבחן בעצם, או אולי גם לא מבחן, אלא אתגר. אפילו אולי זה חיובי, לבוא ולהיכנס ולהיפגש עם דברים שצריכים הרבה יותר מאמץ והרבה יותר החלטה. אני קשור לדבר ולכן אני לא מפרק את עצמי כשמשהו מפריע לי ושהוא כביכול הפוך או לא מסתדר. והרבה פעמים אומרים שבין הזמנים זה בעצם מה שנקרא קרב על רטוב. בבית המדרש זה קרב על יבש. זאת כאן צריך לראות איך, 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 איך באמת חיים את הדבר הזה כפשוטו. זה דבר אחד. עכשיו, המהר"ל יתחיל כאן עד סוף הפרק, הוא ידבר על, על דבר נוסף שעוזר לנו להיות, לבנות אצלנו את התורה, וזה לא, לא ללמוד רק במחשבה, כי אז זה נשאר מאוד מאוד עליון מבחינתנו, אלא הדיבור, לדבר, לנסח, לומר. זו אחת הסיבות שאני רציתי, אני לא יודע אם זה לא יצא, הצעתי את זה לפני שבוע, שכל אחד ייקח קטע אחד מפרק רביעי, ונשמע את כל אחד מסכם בחמש דקות את הדבר הזה. למה אמרתי את זה בתור רעיון? שאולי מישהו ירצה לעשות את זה, הוא מוזמן בשמחה רבה, כי זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה הופך להיות משמיעה פסיבית, שהיא תמיד יותר ככה רופפת, לצורך לבוא ולדבר. ולומר את הדבר בצורה חתוכה, אז במילה אתה צריך להגיד. כשאתה צריך להגיד, זה הופך להיות משהו ממשי. אבל אני נלמד בעזרת השם יתברך בשבוע הבא. שיהיה ברכה והצלחה וכל טוב לכולנו.